טוב רבותיי, אנחנו נעסוק בשיעור בהלכות חג הפסח. כידוע, פסח יש בו הרבה הלכות, אולי החג שיש בו הכי הרבה הלכה, שבעצם אפשר לחלק את הלכות הפסח לשני חלקים יסודיים. אחד זה האיסור של פסח, שזה איסורי חמץ וכל מה שמסביב, וכמובן ההלכות החיוביות של ליל הסדר, של כל מצוות המצוות המיוחדות של ליל הסדר. וכמובן שצריך תמיד לזכור את המצוות המשמעותיות מאוד של בעצם שאנחנו נבצר מאיתנו, בעזרת השם נגיע לזה, שזה בעצם מצווה של קורבן פסח, שזה אם היינו זוכים לזה, אז זה היה המרכז של ליל הסדר, כן? אבל אנחנו על זה לא נדבר, אפילו שדברים חשובים. אני גם לא אדבר בענייני אגדה ומחשבה, אלא בעיקר רק בענייני ההלכה, לא בגלל שזה פחות חשוב, אלא זה הנושא שלי. עכשיו, אני רוצה רק כהקדמה, כולם יודעים שפסח זה חג שבו הנושא הזה של האיסור חוששים הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. הדבר הזה, המקור שלו זה כבר מדאורייתא. האיסור של בל יראה ובל ימצא, שזה לאו דאורייתא, זה איסור שלא מצאנו במקומות אחרים בתורה. אין איסורים אחרים, ודאי לא מדאורייתא, שיש איסור בל יראה ובל ימצא. אדם יש לו עורלה או כלי הכרם וכדומה, אין לו איסור של בל יראה ובל ימצא. יש לו איסור אכילה, איסור הנאה, אבל לא, אין איסור שזה יהיה ברשותך. זאת אומרת, התורה פה החמירה מאוד בעניין הזה של איסור אכילה, ועל דרך הפשט, אפשר להגיד פה הרבה דברים במילתא דאגדתא, אבל על דרך הפשט, ככה כתוב כבר בראשונים, בעצם כבר בגמרא, שבגלל שהחמץ כשלעצמו כל השנה הוא מותר, הוא לא איסור, זה לא חפצה של איסור כל השנה, התורה החמירה בו יותר, כי אדם עלול להגיע לידי איסור, ולכן התורה הקפידה מאוד על העניין הזה. זה מדאורייתא. וגם בחז"ל אנחנו יודעים כמה יש הרבה חומרות, מעיקר הדין, שאולי החומרה הכי מרכזית זה שחמץ הוא אוסר במשהו, להבדיל מרוב האיסורים בתורה שהם אוסרים בנותן טעם בדרך כלל. לפעמים יש איסור ב-100 וב-200, שזה גם כן רק מדרבנן, אבל ודאי בדרך כלל זה נותן טעם, ואילו חמץ אסור לפחות מדרבנן, לפי כמעט כל הפוסקים, ככה בשולחן ערוך ודאי, יש איסור במשהו. וכמובן שבמשך הדורות נוספו איסורים וכדומה. לכן, חג הפסח זה גם הזדמנות לדבר קצת על הנושא הזה של החשיבות של הדקדוק בהלכה. בדיוק השבת התפרסם באחד העלונים, בעלון המקובל מאוד, שבת בשבתו, מאמר של הרב יוני לוי, מאמר יפה, לדעתי אני רק אקרא חלק ממנו, זה מה אני חושב ממש מתאים לפסח, אני לא יודע אם הוא כיוון את זה דווקא בגלל זה, אני קורא רק כמה קטעים. הוא ניגש אליי בסוף השיחה, ביקש ללוות אותי כדי לשאול שאלה. אני יוצא בהנחה שרוב האנשים פה בשבת הם לומדים תורה ולא קוראים את עלוני השבת, אז לכן זה חדש להם, אבל אני קורא מכל מיני סיבות. אני יכול להגיד שלשם שמיים, בשביל שאני אוכל לתת לכם שיחה, אבל גם לא לשם שמיים. יצאנו יחד אל האוויר הפתוח וכו', כן, סקרתי אותו במעטי, נער חמוד וכו'. הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה הלכתית. הוא התחיל בפתיח שגרתי, אך מיד ביצע תפנית לכיוון מפתיע. אבל תדע לך שאני לא מתחייב לעשות מה שתאמר לי, כי בטח יש מישהו שחולק עליך. לקח לי כמה שניות לעכל את ההיגד המעניין הזה, ולפני שהשואל היקר ידלג במרץ לשלב הבא, הספקתי גם אני להשחיל משפט. תראה, אתה מוזמן לשאול מה שאתה רוצה, ואני אשתדל לענות, אבל אולי חבל שבכלל תטריח את עצמך. מה דעתך שפשוט תעשה מה שבא לך וזהו? הרי בכל מקרה בטוח יש איזה רב שחולק על הרב שאומר בניגוד למה שאתה רוצה לעשות. עכשיו הוא מעריך פה, והמאמר, וזה מאמר חשוב, כדאי לקרוא אותו, למה זה קורה? אם נשים לב, אני חושב שיש לו להרחיב המאמר הזה, רואים הרבה פעמים, דווקא בשנים האחרונות, אנשים אצל בנות, זה עושה אפילו יותר בולט, אבל גם אצל בנים, שיש להם קשר לקדוש ברוך הוא, לכלל ישראל, לתורה אפילו, אבל בנושא של ההלכה הם מרשים לעצמם לעגל פינות. זה יכול להיות בנושא של זמנים בתפילו, זה יכול להיות בנושא של כשרויות, אז דקדוק עד הסוף וכדומה. כן? ממה זה נובע? זה נובע, מה שהוא כותב פה, ואני חושב שזה נכון, זה עוד אפשר להרחיב, ואני אומר את זה ממש בקצרה, זה מהנושא של הפלורליזם. בעולם המערבי יש היום הנחה כזאת, שלכל אחד יש את האמת שלו. כן? זאת אומרת, אתה צריך לכבד את כל הדעות. אתה חושב ככה, אבל יש גם דעה אחרת. כן? לפני כמה שבועות הוא כותב את זה, על פלויני, על מויני, איזה מורה אחד, שאמר שפה במדינת ישראל, שהצבא של מדינת ישראל הוא הצבא הכי לא מוסרי בעולם, ואני מתבייש בו, והיה איזה ויכוחים, כן טוב, לא טוב, וכו' וכו'. כן? זאת אומרת, אין שום דבר שהוא אבסולוטי. הכל הוא נתון ל... אפילו, לא רק שדעות, אפילו, בכלל אין דברים מוחלטים. אז ברגע שזה קורה ככה, אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מושפעים מהעולם המערבי, כן? אז אפשר ככה ואפשר ככה, וזה לא מדויק וכו' וכו', כן? וכמובן, כולנו יודעים, כל מי שיודע, זה באמת שבאמת בהלכה יש הרבה דעות, ויש קשת רחבה של דעות, אבל אנחנו יודעים, מי שלומד הלכה יודע, שגם בקשת הרחבה של הדעות, יש דעות שהן דעות דחויות, כן? שאולי נדחו לגמרי, או נדחו כמעט לגמרי, וכמובן שכל אחד יכול להקל. גם בהלכה, אנחנו יודעים, גם בהלכות פסח, יש את ההלכות גדולות שסובר שחמץ בפסח הוא ב-60. אז באמת, בשעת הדחק עצומה וכו', אז אפשר לסמוך עליו במקרים קשים וכו'. אבל זה דעה כזאת שמופיעה בשוליים, וזה דעה של יהודי חשוב. וכן זה הדרך. אז אני אומר, זה, פסח זה הזמן, אני אומר, זה סוגיה שצריך לעיין בה הרבה לדעתי, אבל אני אומר את זה בקצרה בשביל התחלת העניין. טוב, כמובן שהצד השני של הדברים, זה, וזה גם יש, אבל אני חושב בתרבות שלנו הנושא הזה הוא פחות חמור, כן? לא כל כך. זה הפרזה יתר על המידה, וזה גם כן קורה גם בפסח וגם במקומות אחרים, שאנשים מפריזים על נילותיהם כל מיני חומרות וכדומה למיניהם, כל מיני חומרות, כל מיני סוגים שונים ומשונים, וגם זה צריך לדעת, לא ללכת אחרי דברים בתהילים. באופן כללי, אם הייתי מחלק את הנושא הזה של עיקר הדין וחומרות, הייתי אומר, יש חומרות שהן שטויות. אנשים, חומרות כאלה שהן דבורים בתהילים. ותגיד, נו, מה זה מפקמינה, כן? אם אתה תעשה את החומרה הזאת, כן? איך אומרים, אם לא יועיל לא יזיק. אבל זה לא נכון. למה? מפני שזה גורם לזילות בהלכה. כשאדם עושה דבר שהוא לא לעניין בכלל, כן? הוא דבר שהוא בכלל לא לעניין, אז באמת זה גורם לזלזול בהלכה, לזלזול ברבנים וכדומה. יש הרבה בדיחות על הנושא הזה. גם לפסח יש סיפור, כן? ככה מספרים שפעם בבית של הרב לנדה, זה סיפור קצת ישן, שהיה הרב של בני ברק, הכיסוי של השירותים נשבר. ואשתו רצתה לקנות לפני פסח, והרב לנדה אמר לה שבשום אופן לא תקנה לפני פסח את הכיסוי של השירותים, כי אז יכול להיות שאנשים יחשבו שצריך להחליף את הכיסוי של השירותים לפני פסח, אז עדיף שהיא תדחה את זה. וכן על זה הדרך, יש עוד הרבה בדיחות מהסוג הזה, אבל מספיק לנו הבדיחה הזאת. אז לכן, אז יש שטויות והבלים. יש חומרות שהן, בוא נאמר, מי שמחמיר בהן ויודע למה הוא מחמיר, אז בסדר, זה חומרה נאה, יש בזה משהו. זה לא מופקע מהשכל, זה הרווחת משהו. גם שם צריך לחשוב האם זה מתאים למדרגה שלי וכדומה. כולנו יודעים בהלכות תפילין, אומר השולחן ערוך, אני אומר שאני יודע שזה לא להלכה היום, ודאי אצל ספרדים, אבל השולחן ערוך אומר שתפילין של רבינו הוא טעם, יניח אותם רק אדם שהוא מוגדר כחסיד גדול וכו'. תפילין של רבינו הוא טעם, זה נושא חמור. זה ספיקא דאורייתא, כל יום אדם מניח תפילין, והשאלה אם הוא מניח תפילין נכונות, או הוא מניח תפילין שהם פסול, על דרך הניגלה, כן? על דרך הניגלה, או רבנו תם צוזק, או רשי צוזק, אין משהו באמצע. זה נושא של דאורייתא, אדם רוצה להחמיר, במצווה דאורייתא, מצווה חביבה, תפילין, קרקפת דלא מעט תפילין. נו, אז אומרים לו, רק אם אתה צדיק וזה, תניח תפילין של רבנו תם. למה? כי אם אדם עושה דברים שהם לא לפי הדרגה שלו, אז הוא עלול להגיע ליוהרה, הוא מזלזל באנשים אחרים, הוא נותן פרופורציות לא נכונות לדברים, אז גם חומרות עם טעם, צריך לדעת האם באמת. עכשיו, כמובן שיש חומרות שהן ראויות לעשות אותן וכדומה. אז עכשיו נדבר קודם כל על הנושא הזה של בל יראה ובל ימצא, שזה אחת מהסוגיות המפורסמות. אנחנו נתחיל מהקל אל הכבד, נגיד, תכשירי ניקוי, יש פה גם דברים ששייכים לנשים, היות ופה רוב האנשים לא קשורים לנשים, אבל יש כל אברכים וכו'. יש למשל נושא של אבקת כביסה, כן? וחומרי ניקוי. אבקת כביסה וחומרי ניקוי, אין שום סיבה, זה דבורים בטיילים, להתחיל לחפש בזה הכשר לפסח. ראיתי לו לפני שנים, ככה כתוב לי פה, מלפני שנים, הרב זריצקי, שהוא יהודי חשוב ועוסק בהלכה, הוא סיפר שהוא ראה אבקת כביסה כשרה לפסח פרווה. וזה נכון, כל האבקות כביסה הן באמת פרווה. אין אבקת כביסה לא בשרית ולא חלבית, אבל לא צריך לכתוב את זה, אין שום בעיה, אבקת כביסה, חומרי ניקוי וכו'. גם סבון כלים, בעצם, לכאורה, זה מיותר. למה? כי הסבון כלים לא משתמשים בו, אף אחד לא, שוטפים את הכלי ומלא נשאר. יכול לבוא מישהו ויגיד, נו, אבל לפעמים נשאר קצת סבון, כן? אולי. אז גם זה נראה רחוק מאוד החומרה הזאת, כמו שתכף נסביר. עכשיו, זה שאלו פה הרבה חבר'ה אמריקאים, אבל כנראה כבר יודעים את כל התשובות, עובדה שלא נשארו. בכל אופן, סליחה על האמירה הזאת, כן, סבונים. סבונים ושמפו וכאלה דברים. גם זה, כמו שתכף נראה, אני אדבר על זה באיזה, מעיקר הדין, לא מעיקר הדין, זה חומרה רחוקה מאוד 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 להצריך, להצריך בזה הכשר. למה? סבונים. כי הסבון לא ראוי לשום דבר, הוא מר. א', הסיכוי שיש בו חמץ הוא מאוד קלוש, אבל ודאי זה לא ראוי לשום דבר. אחרי נדבר על זה בתרופות, אז נראה את הדברים. אלא מה? יש דיון שיחה כשתייה. כולנו יודעים את הסוגיה של שיחה כשתייה. שיחה כשתייה זה סוגיה שמופיעה בכמה מקומות בשעס. אחד זה בלכות יום כיפורים, אחד זה בלכות תרומה. כן, אדם ששח תרומה, שמן תרומה על עצמו, הוא עבר על איסור אם הוא לא כהן. אבל שם כמובן מדבר על שמדובר על שמן שראוי לאכילה, וזה דין מיוחד בתרומה, ואנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד רחוקים. אבל מי שמחמיר בזה, בוא נאמר ככה, הוא לא טמבל, זה הייתי אומר, כמובן לא צריך לחפש את הבידוק, את ההידור וכולי, כל אחד שיחפש. אבל אני אומר, יש הרבה סבונים שאין להם, הכשר, ומי שרוצה להשתמש בהם, יכול להשתמש בהם. אני אומר, כשמחפשים הכשר גם צריך לחשוב טוב. למשל, הרבה פעמים שואלים אותי בני חול על נושא, גם ישראלים, על אבקת חלב, כן? נוחי, או על חלב נוחי. מצד אחד יש הרבה מקום להקל, מצד שני, למה? מה קרה? למה אתה צריך את אבקת חלב נוחי? מה התשובה? כי אני צריך, כמו שפעם אישה אחת אמרה לי, אני מאוד מפונקת ואני אוהבת את המעדן, רק את המעדן הזה אני יכולה לאכול, ובמעדן הזה יש אבקת חלב נוחרי, כן? אז אמנם אבקת חלב נוחרי, יש הרבה מקום להקל מצד אחד, אבל מצד שני, אז ואם תוותר, אז זה מה קרה? אז לכן גם פה, אני אומר, בעצם הייתי יכול להגיד, עדיף שתחמיר, אז תיקח סבון אחר, אבל החומרה היא כל כך רחוקה, שזה באמת מיותר.
מה לגבי למכור?
למכור?
גם המחמירים האלה, מחמירים מה לא לעשות? לא להשתמש?
תראה, המחמירים הגדולים, אני לא יודע מה הם עושים. אולי מחמירים גם.
מה שאמרתי שזה חומר
ראויה? אני לא אמרתי שזה חומר ראויה. אמרתי שמי שעושה את זה, הוא לא טיפש. לא אמרתי שזה חומר ראויה. זה קצת שונה, אתה מבין? אם הוא מוכר את זה, זה מיותר לגמרי למכור את זה, מה
זה? זה
נראה לי מוזר מרחוק מאוד. טוב רבותיי, יש נושא של בסמים, כן? בסמים יש תשובה של הרב פיינשטיין, שהוא טוען שבסמים שיש בהם אלכוהול של דגנים יש בעיה, בגלל שראוי לשתייה על ידי הדחק. למה? כי אם יהיה מישהו שהוא מכור לאלכוהול, כן? ולא יהיה לו אלכוהול אחר, אז הוא ישתה את הבסמים האלה. אז אולי, אני לא יודע אם זה נכון שבאמת הוא ישתה את זה, אבל קודם כל צריך לדעת שרוב הדגנים, רוב האלכוהול...
יש לי עדות על זה.
מה?
יש לי עדות על זה, מישהו ברוסיה.
שבאמת שתה את זה?
כן.
השאלה אם צריך להתחשב בו, אתה מבין? כי יכול להיות שיש גם כלב שיוכל את השמפו, אז מה, אני צריך לחשב בכלב הזה? לא, הולכים לפי הכלב הנורמלי, נכון? מסתומה, לא, אני אומר ככה, נכון? אז גם לפי... בכל אופן, גם רוב האלכוהול הוא לא מתגנים, וגם המיצוי של האלכוהול, השאלה אם בכלל זה נעשה עם חמץ, זה סוגיה רחבה, עם שמן נבט, ועוד אני לא נכנס לזה. מה? ויסקי. אחרי שתמכור את העשרה בקבוקים שזה, אז נדבר על זה. מכרת אותם? מה? הבקבוקים? מה? הם בסדר. בסדר.
הרב,
שימוש בפוסם בפסח
זה
מותר? שימוש
בפוסם בפסח
בסדר.
הוא חמץ?
הוא לא חמץ.
לא, אם אתה יודע, נגיד שהוא באלכוהול חמץ.
מי שרוצה להשתמש, יכול להשתמש. אני אומר, אם אתה יודע שזה מתגנים... ואתה תחמיר, אז זה טוב. עכשיו, כמובן שכל האברכים מוזמנים לקנות לנשותיהם בסמים חדשים וכו', ודאי יש בזה מצווה, כן? אבל זה הכל. שאר הדברים, אני אומר את זה רק פה בשביל האברכים, שידעו שזהו, כל מיני תמרוקים אחרים שהם של קוסמטיקה, מייקאפ ורימל ותוחמים ופרונות, וכולי, כל הדברים האלה זה דברים בתהילים להחמיר בזה, זה ממש רחוק מאוד. מה? או שפתון, יש כאלה אומרים, קצת, יש מקום, זהו, יש, למה? כי זה בסוף על השפתיים. טוב, זה דבר שאפשר לשמוע אותו, אף על פי שזה לא, זה גם כן מופקע מאוד, אבל בסדר.
אתה לא ראה משחת שיניים?
מה? משחת שיניים. משחת שיניים, מעיקר הדין לא צריך הכשר. אני חושב שמשחת שיניים ראוי לכל אחד שיקנה עם הכשר. אבל יכול גם לקנות הכשר, נגיד, שהוא בדרך כלל לא משתמש. נגיד שיש הכשר, אני לא רוצה להגיד שם, נגיד יש הכשר של טעות סופר, שקוראים לו טעות סופר, ואתה בדרך כלל לא קונה אותו, אתה יכול לקנות אותו. כן. עכשיו רבותיי, יש עוד דבר, וזה הכל, הנושא של הכלים החד פעמים. הכלים החד פעמים, מפות ניילון, ניירות פרגמנט, מנג'טים, ניירות עטיפה, סכום חד פעמי וכולי, אין צורך בהכשר בהם. המילן הזה הוא לא ברור, אולי הוא קטניות, אולי הוא קטניות. כן? אין זה. עכשיו, יש כאלה שרצו לומר שאולי בכלים החד פעמים מנייר, לא מפלסטיק, יש איזה חומר. אבל השאלה אם, זהו. בקיצור זה רחוק מאוד. שוב אני אומר, אם אתה מוצא בקלות עם הכשר, אז תקנה עם הכשר. היום התקשרה אל האישה אם צריך את הבניות חד פעמיות. עכשיו מה קורה? הציבור נופל בפח, כי הוא רואה שיש את הבניות חד פעמיות עם הכשר לפסח, ויש בלי הכשר לפסח. זה אומר, אם יש ככה, צריך לראות עם הכשר לפסח. אחרת למה זה כתוב? עכשיו, לא תמיד הבדצים אשמים, רבותיי. חלק הם אשמים, כי הם לוקחים על זה כסף וכו', אבל... חלק הם לא אשמים, כי החברה רוצה את זה. אז החברה משלמת כסף, אז הבדצים, מה אכפת להם לכתוב להם באישור הבדץ, וגם לתת להם הכשר? אני יכול לספר לכם סיפור של הרב צבי ארנון, שליטה, הרב של ניר גלים, לפני שנים הסיפור הזה, שיש שם מחברת גדולה של דבש. ויש להם, מי שהרב המכשיר, הוא הרב המכשיר. זאת אומרת, גם הבדץ שנותן להם הכשר, סומך עליו. עכשיו, חלק... הוא אומר, הבדץ הזה, המשגיח, מגיע פעם אחת בשנה, כי הוא סומך עליו. הוא מגיע פעם אחת בשנה, בשביל מה? בשביל לקבל את הכסף שמגיע. לא, בסדר. אבל, עכשיו, אבל חלק מהדבש הוא עם הכשר של הבדץ, וחלק לא. הרי זה אותה חבית. חבית, אותה חבית של דבש, חצי עם אתיקט, של הבדץ הזה, וכן למה? כי על כל אתיקט אתה משלם כסף. אז אם אתה שולח את הכסף, את הדבש לתל אביב, אז מספיק שיהיה כתוב בהכשר הרב צבי ארנון, לא, בתל אביב סומכים על הרב צבי ארנון. אבל אם אתה שולח את זה לירושלים או לבני ברק, כן? אז אתה צריך, אז לא כדאי להם לשים על כל אחד אתיקט, אז חצי ככה וכן, אבל זה אותו, זה אותו, זהו, אז זהו. לפני הרבה שנים שמעתי מהרב גולדברג, זה היה סיפור נפלא, אתה מכיר את הסיפור הזה? הרב גולדברג, היה פה הרב גולדברג מבני ברק, שיש לו רב באוסטרליה, אח שלו באוסטרליה, ויש שם קהילת חבד וקהילה אחרת. עכשיו, אחד לא אוכל מהשחיטה של השני. טוב, זה מאוד רע, אבל זה שמענו כזה דבר. אבל מה שהוא סיפר לי, שהשוחט הוא אותו שוחט. עכשיו זה לא בדיחה, הוא סיפר את זה, כי זה אותו שוחט שוחט לשניהם, אבל אחד לא אוכל מהשחיטה של השני. אתם מבינים מה קורה פה? טוב, אז זה מה צריך לזה. טוב, רבותיי. אקונומיקה. כן, אז זה אותו דבר כמו כלי, אמרתי כבר חומרי ניקוי וכדומה.
פלסטיק, החומה של כלי פלסטיק, חד פעמי, החומה יתירה, טמבל.
טמבל אני לא יודע, לא נראה, נראה לי שזה, נראה לי
כן. צלחות נייר. יש שאמרו שצלחות נייר, חד פעמי, יש שמים קמח ביניהם.
אבל זה לא, כן, אבל השאלה אם זה קמח אמיתי או שזה משהו מקדימות. יש גם, זה בדיחה ישנה, יש כפפות חד פעמיות, ויש בפנים, בחלק מהם, איזושהי אבקה. אז יש כאלה אומרים להכשיר. הרב זריצקי אמר שלא, כן, אז אני אמרתי פעם בשיעור שאולי, איך קוראים לכפפות האלה, אתם יודעים? לטקס, מה זה לטקס?
לביבות.
אנחנו יודעים שיש ספרדים שאוכלים קטניות והם לא אוכלים חומוס, רק חומוס הם לא אוכלים. יש כאלה, למה? כי בגלל שחומוס דומה למילה חמץ, אז אולי גם האשכנזים לא משתמשים בכפפות לטקס, כי זה דומה ללטקס. זה אולי סברה. טוב, רבותיי, זה מה שיש לי להגיד על הנושא הזה. עכשיו, נושא של קטניות, רבותיי. קטניות זה מנהג של האשכנזים, כידוע. אי אפשר לעשות התרת נדרים על קטניות. הפתרון היחידי לקטניות זה לנשים שהתחתנו עם ספרדים. זה הפתרון היחידי. אני לא מכיר פתרון אחר, כמו זה סוגיה בקידושין, איך יכולים המזרים להיטהר. אז נשים יכולות להיטהר מקטניות רק אם התחתנו עם ספרדים. אי אפשר לעשות התרת נדרים. כמובן, עכשיו, בקהילות הספרדים, בעיקר במרוקו למשל, יש כל מיני מנהגים. וכל אחד, יש כאלה שלא אוכלים בכלל. ויש כאלה שאוכלים קטניות ירוקות רק. זאת אומרת, הנה זה, ויש כאלה, כל מיני מנהגים. וכל אחד יעשה כמנהגו. בדיוק השבוע היה אצלי פה בחור מהשלוחה, שחלק ממשפחה שלו מרוקאי, חלק ככה וחלק ככה, והוא לא יודע מה לעשות וכו'. זאת אומרת, שאלה, טוב. רבותיי, עכשיו אני רוצה לדבר על נושא של השמנים.
לגבי ילדים קטנים, תינוקות ודברים כאלה.
תינוקות יכולים לאכול קטניות. ילדים קטנים שהגיעו לגיל חינוך, מחנכים אותם למצוות, אז לכן לא ראוי לתת להם קטניות.
מגיל חינוך.
כן, כמו כל חינוך, זה ודאי לא. כן. עכשיו רבותיי, לגבי שמן, צריך לזכור ככה, שמן... יש מחלוקת בפוסקים הראשונים, האם יש גזירה של קטניות גם על שמנים. אז אומנם זה מחלוקת, אבל למעשה הרמ"א אומר שכן, יש גם גזירת קטניות בשמן. אז לכן, כי אלה האשכנזים. מה?
האשכנזים צריכים להחמיר על כלים.
או שנייה, תכף אני אדבר על כלים. על שמן של קטניות... אי אפשר להגיד, אם אדם הגיע לקהילה ששם לא החמירו בשמן, אז בסדר, אבל... אלא מה? השאלה כמובן היא מה זה קטניות. קטניות, אם נסתכל בביולוגיה, זה דבר מסוים. יש שני שמנים שאני רוצה לדבר עליהם, שהם מאוד לא רחוק שהם קטניות. אחד זה שמן קוטנה. לפני הרבה שנים היה שמן קוטנה כשר לפסח בהשגחה של הרב לנדה, מבני ברק, זיכרונו לברכה, היום יש הרב לנדה הבן שלו. השמן הזה היה מקובל אצל חלק מהציבור, אבל עד שגברה יד ציבור מסוים והורידו את השמן הזה. היום אי אפשר להשיג, לפי מה שאני יודע, אי אפשר להשיג את השמן הזה באופן כמעונאי, זאת אומרת בחנויות. יש מפעלים שמשתמשים בשמן הזה. השמן הזה הוא לפי כמעט כל הפוסקים, הוא לא קטניות. קוטנה, זה, קוטנה נכון, בת קוף כבת כף, וטט וטף, אבל בסך הכל קוטנה זה לא קטניות, במיוחד שאי אפשר לאכול את גרעיני הקוטנה, וזה ודאי לא קטניות. זה מופק מאוד לגמר שזה קטניות. עכשיו צריך לזכור, יש תשובה חשובה, גם של הרב קוק, וגם של אבני נזר, כתבו את אותה תשובה, כמעט אותו דבר, בלי שראו אחד את השני, שהם טענו, שגם שמן קטניות גמור, אם הוא נעשה בלי מים, כן? אז מותר להשתמש בו. מה הסברה שלהם? הסברה שלהם שהרי כל הנקודה של הקטניות, עיקר העניין שזה דומה לדגנים, נכון? אבל הרי דגן בלי מים הוא לא יכול להחמיץ. אז אפילו אם נגיד שהטירס הוא כמו דגן, אבל הוא לא יותר חמור מדגן. ודגן בלי מים הוא שום דבר, אז למה שהקטנית בלי מים יהיה יותר חמור? לא יכול להיות שהקטנית יהיה יותר חמור מהעזר. זה התשובה של הרב קוק. וזה שוב הדבר הזה, לא, אני אומר, לא כולם קיבלו את הפסיקה הזאת, אבל יש מקום לדון בזה, וזה מה שקורה היום ברוב השמנים, שהמיצוי הוא בלי מים. פעם היו צריכים בשביל לקלף את הגרעינים וכדומה, היו צריכים להשתמש במים, יש פתרונות אחרים. זה לגבי שמן קוטנה. עכשיו, מה כן? אז מאיזה שמנים נשארים? אז נשארו שלושה סוגים. יש שמן דקלים, שמן אגוזים, ושמן זית. שמן זית זה השמן הכי יקר, כמובן, בהנחה שהוא לא מזויף. יש הרבה שמנים זית מזויפים, צריך לקנות בהשגחה טובה. אם אתה מצא שמן זית במחיר זול, תדע לך שהוא מזויף. כל השנה זה נכון. כל השנה, דרך אגב, גם כל השנה, אם השמן הוא מזויף, יכול להיות שיש שם בעיות אחרות. למה יש בעיות אחרות? כי הערבים שמכניסים את השמן הנוסף, יש להם בעיה. כי הם יודעים את מאמר חזל שהשמן הוא צף, חזל דיברו על שמן זית, שהוא צף. איך זה יתערבב עם השמנים האחרים? הם מכניסים לפי נגיד שמן סויה או שמן מכונות או איזה שמן שהם רוצים, הם רוצים להרבב את זה עם השמן זית, אז צריך להכניס לזה עוד חומרים, מה שקוראים מתחלבים, ואז יכול להיות הרבה בעיות. אז לכן צריך לקנות שמן, מי שקונה שמן זית צריך לקנות את השמן זית טוב. אז זה, אבל לא כל א' זה יקר, ב' זה לא מתאים לכל דבר. להכין עוגה עם שמן זית זה לא כל כך פשוט, זה ריח, שוב, מי שאוהב את זה, זה. אז מה נשאר? שמן אגוזים ושמן תקלים. שמן תקלים זה שמן מסוכן, רבותיי. כבר אמרתי זה בשנים שעברו, אבל אני חוזר על זה. שמן תקלים זה שמן מסוכן לבריאות. יש בו שומן שהוא, מי שיכול יראה פעם שמן תקלים משנה שעברה, זה פשוט נראה מפחיד, כי זה נעשה צמי כזה, כל העסק שוקע למטה. אז כמובן הם מערבבים את זה טוב, אז זה נעלם. אבל בבטן של בן אדם זה נצמד על האורקים וכו'. אני חושב שזה דבר שאסור להשתמש בו. אסור לי. עכשיו, אנחנו כל השנה משתמשים בשמן דקלים, כי השמן דקלים משתמשים בו בתעשייה הרבה, כי זה שמן גם זול וגם נוח, קל לעבוד איתו. למה קל לעבוד איתו? כי הוא צמיג וכו'. כן, כמו שפעם היה מרגרינה, בתקופה של הזקנים כמוני, זה היו מרגרינה, היו משתמשים פחות, כי יודעים, אז מכניסים לך איזה שמן דקלים, כן? או, אז זה לא, אז נשאר שמן אגוזים. עכשיו רבותה, יש שמן אחר, אני אומר את זה בזהירות, יש שמן קנולה. שמן קנולה זה שמן שנדמה לי שלפי רוב הפוסקים מותר להשתמש בו בפסח, כמובן אם הוא קשר לפסח. עכשיו, אני אומר, אני יודע שהרב אהרון אומר אחרת, הרבה אומרים אחרת, ודאי מי שרוצה להשתמש בשמן קנולה, לעניות דעתי, אני אומר, מי שכל אחד שישאל את הרב שהוא שואל אותו, יכול להשתמש בשמן הזה, ועדיין יחשב אשכנזי מעודר. כן? אנחנו רואים עכשיו רק על אשכנזים. למה? כי השמן קנולה עשוי מחומר שקוראים לו ליפטית, שהוא בעצם אפילו חומר רעיל. זה גרעינים רעילים. קנולה זה דרך אגב לא השם של הצמח, זה שם המסחרי של השמן שמורכב מהאות KC שזה קנדה, כן? תראו, באמת, זה, כי שם מצאו את זה. איך מוציאים את הרעל מהגרעינים האלה בשביל שאפשר יהיה לעשות מהם שמן. עכשיו, מה? לא שומע?
מה זה אנולה?
אני לא זוכר, זה ראשי תיבות בלועזית, אני לא זוכר. אתה יכול להיכנס, תסתכל. ואת גוגל אפשר למצוא את הכל. כן. אני חושב שמי שרוצה להשתמש בזה יכול. עכשיו, מי שמחמיר בזה, תבוא עליו ברכה. אם אתה רוצה להשתמש בשמן אגוזים, אז תשתמש בשמן אגוזים. כן? עכשיו, בנוסף לזה, יש השלכה, שנייה, יש לזה השלכה, יש הרבה ממתקים שמשתמשים, מה שקוראים בליפטית. ליפטית זה בעצם אותו שמן של השמן קנולה, רק בלי המילה הזאת, למשל בשוקולדים. עכשיו, כמובן, השוקולדים עם ההכשרים הטובים, הבדצים וכולי, לא משתמשים בזה. אבל אלית, למשל, כן משתמשים בזה. שם יש עוד סברה להקל. למה? כי אנחנו יודעים שבקטניות כתוב בפוסקים, ברמה ובעוד, שזה בטל ברוב. שם, הליפטית זה כמות מאוד קטנה, אז לשוב, זה חומר מייצב כזה. נכון שיש כאלה אומרים, לא, היות ואתה שמת את זה בכוונה בשביל לייצב את זה, אז יש פה בעיה של ביטו לכתחילה וזה חולי, מצד שני זה לכל השנה. יש פה הרבה סוג, אני לא נכנס לסוגה הזאת באיסור ויתר. עכשיו, כמובן, אני אומר, צריך לשים לב שהדבר העיקרי בפסח זה הנושא של החמץ. זה, אם מישהו מאוד מחמיר מאוד בקטניות, והוא מקל מאוד בכל מיני דברים שיש בהם מצה, כן? אתה רואה למשל, כן? כל מיני עוגות, למשל, מקמח מצה. מקמח מצה אני מדבר, לא מקמח תפוחי אדמה. והקמח מצה הוא לא מי יודע מה, אבל כתוב ללא חשש קטניות. עדיף ש... מה זה החשש קטניות? הליפטית הזאת. אז אולי עדיף שתוכל עם ליפטית, אבל אל תשתמש בקמח מצה. זה צריך לדעת להיות עם שכל, את החומרות שלנו לבחור גם בצורה נכונה. כן.
מי שנגיד רוצה לסמוך על הקנולה, איזה שמן הוא יכול להשיג בשוק?
קנולה.
עם הכשר טוב.
כן, של ספרדים. הספרדים הם גם יהודים, ויש שלהם טוב. יש של הרב מחפוד. יש, אתה מבין, אם אתה סומך על הרב מחפוד בבשר, אתה יכול לסמוך עליו גם בשמן, נכון? אני גם דרך אגב חושב, יש גם דברים משונים, אני לא רשמתי לי בזה פה, משנים שעברו, היה לי בשנה שעברה, אני ביררתי זה, היה כתוב באיזה מקום, היה שקדים, שקדים, כלופים וכולי, והיה כתוב לאוכלי קטניות בלבד. אז מה זה שקדים לאוכלי קטניות בלבד? הרי שקדים אי אפשר להגיד שזה קטניות, זה עוד אף אחד לא המציא זה. אז התשובה היא ש... המפעל הוא גם מפעל של קטניות, והם לא, ולפעמים הם חוששים שאולי יתערבב בזה, אז לכן הם לא נתנו לזה השגחה, אז המשגיח לא היה מוכן. עכשיו זה ממש שטויות והבלים, כי אף אחד לא רואה, זה בדי בטל, וזה בדי, וזה לא כמו הליפטית שמכניסים אותה בכוונה, הם לא רוצים את זה. אז זה ממש לא נורמלי פשוט. כן,
מה נכלל
בקטניות? מה? מה נכלל בקטניות? זה סוגיה כבדה, טוב, אנחנו כבר יותר מדי. זה הבעיה בקטניות, שהופכים את כל הפסח לקטניות. זה קטנס כזה. כן, מה אתה שואל? למשל?
מה נחשב? אורז?
אורז, בוודאי. אורז, אפונה, תירס, כן, כל המוצרים האלה, ודאי עם קטניות. כמובן שחולה שאין בו סכנה, מותר, זה כבר כתוב בעוד כמה. טוב, רבותיי, נדבר קצת.
מה אמר על קמח מצה?
מצה. טוב, רבותיי, מצה, יש לנו שלוש סוגי מצות. יש לנו מצה שמורה, יש לנו מצה חי רגועים, ויש מצות עם הכשר רגיל. כן? המצות עם הכשר רגיל זה המצות הזולות שאתם קונים, שקונים אותם 2.5 קילו ב-20 ומשהו שקלים, בערך. אני לא זוכר את המחיר של...
שמורה?
מה? לא שמורה, רגיל.
מה? יש גם קילוים של שמורה.
אני אומר עכשיו שמורה, אני אומר 2.5 קילו, חבילה סטנדרטית, מה ראשון או אביב. הבעיה במצות האלה, שהניקוי נעשה תוך כדי עבודה. זאת אומרת, לא מפסיקים את העבודה ומנקים תוך כדי. במצות חי רגועים, שיש הכשר של הבדץ ועוד, עוצרים כל הזמן, כל 18 דקות עוצרים את התהליך לגמרי ומנקים. האם בגלל זה זה צריך לעלות פי 3? זאת שאלה גדולה, אבל זה מה שזה עולה, כן? אבל זה ודאי הכשר יותר טוב, כן? עכשיו, כמובן צריך לזכור שהבדצים חיים, חלק מהם, אין מה לעשות, זה לא נעים להגיד, הם חיים מפסח, כן? הבדץ של העדה החרדית, למשל, זה אמר לי פעם בזמנו יהודים מהבדץ, הוא אמר לי, אנחנו הרי, אנחנו מהמדינה לא מקבלים, המוסדות שלנו לא מקבלים, לא רק לפני לפיד וזה, לא מקבלים, היום כולנו נהפכנו להיות סאטמר, כולנו לא מקבלים מהמדינה, אבל פעם היו מקבלים, והם לא קיבלו. אז ממה הם מקבלים? מקבלים מההכשרים. מההכשרים הם בונים את כל הזה. הוא אומר, אפילו, אומר, אתה קונה את המחשב, זה שלנו, ומזה אנחנו עושים את העירוב המעודר שלנו. היה יהודי מהבדץ מאוד נחמד שבא פה לעזור עם לפני שנים, עם העירוב. סיפר לי על העירוב שלנו, אמרתי, מאיפה יש לכם כזה תקציב לעירוב כזה? הרי מה שאנחנו... אז הוא הסביר לי שזה וכו'. אבל טוב, אז זה המחירים שלהם. ויש מצע שמורה. עכשיו שוב אני אומר, כל אחד בבית שלו, אצל ההורים לא מתווכחים עם ההורים, לא רבים עם ההורים על כאלה דברים. אבל ברור שאם אדם מחפש חומרות נכונות בפסח, אז החומרה של לאכול מצה, אפילו לא שמורה, אבל המצה של חי רגעים, זה ודאי חומרה ירויה. נכון שיש הרבה דיונים על ביטול. עכשיו רבותיי, תבינו שבמאפיות יש, גם אחרי ההכשר של הבדץ, זה לא גלט לגמרי, בנושא של המצות. כי מלא קמח זה נושר, והניקוי הוא לא פשוט. מי שיהיה בפעם במאפייה יראה שהסוגיה לא פשוטה. אז לכן, שם באמת ראוי להחמיר. זה חומרה אמיתית, זה חומרה לעין. זה החומרה הכי חשובה שיש בהלכות אכילה בפסח. כן. טוב, רבותיי, אני כבר הרבה זמן, זה, נדבר קצת על נושא של תרופות. גם זה דבר שצריך לדעת, שהתרופות זה סיפור מופקה לגמרי. יש רשימות של תרופות, כל שנה מתפרסמות רשימות כאלה ואחרות וכו'. אנחנו אומרים, חולה שאין בו סכנה. חולה שיש בו סכנה זה לא שאלה. חולה שאין בו סכנה. כן? כמובן, ככה. עכשיו, יש 9, כן, סברות לומר, מה שאני יודע, 9 סברות לומר למה אין בעיה בתרופות. אני מדבר על התרופות הרגילות, לא על סירופים, אלא על הכדורים שבולים אותם. כן? כן? דבר אחד, זה לא כדרך הנעתן. נכון? כל אחד מסכים, זה לא דרך, זה לא כדרך הנעתן, זה לא דרך אכילה. זאת אומרת, זה לא דרך אכילה. זה לא דרך הנעה, ככה לא אוכלים חמץ. זה לא... לכן, אם... מה?
בלם יצא,
כן, טוב. בלה מצא יצא, אבל זה מיוחד, אבל באיסור, אם... רגע, אני לא מדבר עכשיו על בלה. אני מדבר על זה שזה לא דרך אכילה, שהחמץ הוא לא דרך אכילה. כן? אז זה חול, אז אסור רק מדרבנן. כן? זה תלוי. חולה שאין בו סכנה, התירו, לא התירו וכו'. כן? עכשיו, יש ראש. הראש אומר שחמץ שהוא לא ראוי לאכילה. כן? אבל אם אתה אוכל אותו בכוונה, יש סברה של אח שווה. ואח שווה אוסר זה מדרבנן. כן? עכשיו, השאלה אם בתרופה גם אומרים אח שווה. אח שווה זה שאדם אוכל משהו דרך אכילה. כן? וזה גם תערובת. והבא החזון איש מאוד מקל בתרופות, רבותיי. החזון איש אומר, גם אם יש אח שווה בתרופה, אז מה אני מחשיב? אני מחשיב את החומר הכימי שנמצא בתרופה, שאותו אני מעוניין. אבל החומר החמץ, שזה אולי הציפוי של התרופה, או איזה חומר שמייצב את התרופה, אותו אני לא מחשיב. אני משתמש בו, אבל אני לא החשבתי אותו. כן? כמובן שזה גם בליעה וכו'. הרב שלמה זלמן אומר עוד סברה, סברה מאוד יפה. אתם יודעים שבהלכות שבת, יש לנו דין של חולה שאין בו סכנה, ויש דין של אדם שמרגיש לא טוב, אבל מה שקוראים קצת חולי. וזה אנחנו יודעים שאדם שהוא קצת חולה, כן? אז כתוב שאין לו את היתר של אכילת תרופות. אבל אומר הרב שלמה זלמן שבפסח לא מצאנו את הסברה הזאת, ויכול להיות, הוא אומר, כסברה שאולי גם מישהו שמרגיש קצת לא טוב, אפילו שהוא לא מוגדר בהלכה כחולה שאין לו סכנה, כבר יהיה מותר לו לקחת תרופות. לא גזרו על זה. קיצור, רבותיי, התרופות זה חומרה גדולה. עכשיו, מי שמוצא את התרופה, שימצא. אבל מי שלא מוצא יכול. כמובן שאם זה מדובר על סירופים, בעיקר זה נפקמינה לילדים וכולי, שם צריך הכשר, ובאמת לא לכל הסירופים יש הכשר וצריך לבדוק את זה. וכמובן שמשחות ומשפים וטיפות אף וטיפות אוזניים וכולי, זה דבורים בטיילים מחלפס, זה אפילו כולם, אפילו בזה כתוב. כן. מה? כן, כי ישראל קדושים ומחמירים. אני לא אומר שזה אין תחמיר בזה, אבל תדע את הפרופורציות של זה, כן? טוב, רבותיי, אני רוצה לדבר קצת, או עכשיו אני אדבר משהו קצת לצד החמור, וזה הנושא של מצה עשירה, רבותיי. זה אני מדבר עכשיו לציבור הספרדי. זה לעומת זה עשה אלוקים. יש קטניות ויש מצה עשירה. מצה עשירה זה מצה שעשויה מקמח, לא מקמח מצה, מקמח ומי פירות. לפי רוב הפוסקים, מי פירות בלי מים לא מחמיצים לעולם. לכן אומר המחבר שאם אדם לוקח קמח, כן, ועושה ממנו עוגה או לחם עם מי פירות, אין שום בעיה, אפילו אם זה, אפילו יש חי רגעים וכולי. אשכנזים מחמירים בזה, יש שיטת רשי וכולי, אבל אני מדבר לספרדים, זה מצה עשירה. עכשיו, יש הרבה עוגיות שמסתובבות בשוק, עוגיות של מצה עשירה, והרבה אנשים קונים את זה, בעיקר הספרדים. למה? למה הם קונים את זה? כי זה זול. זה זול וזה גם מאוד מסביע. הילד אוכל כזאת עוגיה, הוא סגור לשעתיים שלוש הבאות. ובפסח כולם רעבים, ככה זה כלל נקוט בידינו כבר מתקופת חז"ל כנראה. כל הזמן אוכלים ואוכלים ואוכלים, ואחר כך מדברים על דיאטה וכולי. אז אתה דוחף לילד את העוגיה הזאת שקוראים לה פפושד, או יש עוד שמות? נו. מה? גטניו, כן, נכון. זה עוגיות. בקיצור, על העוגיות האלה, העוגיות האלה יש להם הכשר של בדץ בית יוסף. ובשנים, היו תקופות שגם רב עובדיה היה כתוב על זה, והיום, ובשנים האחרונות הרב עובדיה לא היה כתוב. יש ויכוח גדול על העוגיות האלה, זו סוגיה מאוד מעניינת בהלכות חמץ. מי שיצא מאוד קשה נגד העוגיות האלה זה הרב אליהו זצל, שטען כמה טענות. טענה אחת שיש בעוגיות האלה גם מים, אז זה התברר שזה כנראה לא נכון, אבל יש בעוגיות האלה יש תסיסה, הרי מכניסים לזה חומרי אפייה בשביל שהעוגיות שיהיה איזשהו תהליך כימי, וזו סוגיה מאוד מעניינת, שבעצם זו סוגיה למדנית מאוד יפה וחשובה להגדיר מה זה חמץ. האם התסיסה שנגרמת מחומרים אחרים וגורמת לתסיסה בתוך הקמח, אבל לא ממים, האם היא מוגדרת כחמץ או לא? יש תשובה יפה מאוד של הרב אמר שטוען שלא. זאת אומרת שאפילו שזה נראה מבחינה ויזואלית אותו דבר, אבל זה משהו אחר. וזה גזירת הכתוב, ולכן זה מותר. הרב אליהו לא אומר ככה. הרב אליהו קיצוני מאוד בזה, וטוען שזה חמץ גמור. פירוש הדבר, שהוא טוען שמי שיש לו עוגיות כאלה, ולא מחר אותם לפני פסח, הוא עובר על בל יראה ובל ימצא, וחייב לשרוף אותם אחרי פסח. ככה הרב אליהו טען, וגם אחד מהבנים של הרב עובדיה, הרב יעקב יוסף, זיכרונו לברכה, הוא טען, ושמעתי את זה, עד שלא שמעתי, לא האמנתי, שמעתי את זה בהקלטה, הוא אומר, מרמים את אבא שלי, ככה הוא אמר, וזה חמץ ואסור להשתמש בזה. עכשיו רבותיי, אני אומר, כל מי ש... לעניות דעתי, אני אומר, כל החומרות, עוד חומרות ועוד חומרות, אל תאכל את העוגיות האלה, למה צריך להיכנס לזה? מה לנו להיכנס? אני לא אומר שמי שלא מכר את זה, אחר כך נכנוס אותו ונגיד שהוא יהיה זה, אבל למה לך לאכול את העוגיות האלה? תסתפק ב... או שתאכל עוגיות של אשכנזים, או שתעשה עוגיות מקמח מצה, או שתאכל קטניות וכו'. אין מספיק לאכול, נו, לא. ככה אני חושב שראוי לוותר על העניין הזה. שוב, אני אומר, מי שיש לו הורים וסבאים וזה, אז צריך לראות מה אפשר לעשות וכו'. אבל
אולי אשכנזים למכור את העוגיות האלה, או לקנות אותם אחרי פסח?
כן, אני חושב שכן. כן. אני לא באתי להגיד כזאת חומר, להגיד שאדם...
לא, אשכנזים זה ודאי חמץ.
מצה עשירה לאשכנזים אסור לאכול. מצה עשירה אסור לאכול, אבל הרמ"א אומר שאם יש חולה שאין בו, שאין בו סכנה, מותר לו לאכול מצה עשירה. זאת אומרת, גם בפסח זה חום. נכון. כן, אז אני אומר, לא, אבל גם אשכנזים לא צריכים קורא.
אבל הרב אליהו, רק אשכנזים שלו.
הרב אליהו מכר, אני לא חייב לקבל את הרב אליהו. אתה אומר, אני אומר, אל תאכל את זה, למה אתה צריך לאכול את זה? מה, חסר לך מה לאכול? הוא אומר, זה למשל דבר ש... נברח מזה, מה, למה להיכנס לזה? זה אומנם ויכוחים עכשיו, יישוב...
אני נותן היחס, אבל אמרה בסדר. כל פעם אומר, אני
אערב, איך אתה אומר, אני אערב? בסדר, אני לא נכנס בין הדברים, למה לי להיכנס לזה? אני בשבילי זה ספק. אני אומר ספק, אל תאכל את זה. למה אתה אמר לך להיכנס?
זה ספק. לאשכנזים מותר לאכול מצה עשירה.
לא אמרתי לאשכנזים, אני אומר ליהודי, ליהודי עכשיו. אשכנזי זה אשכנזי, אני מדבר על יהודים, לא על אשכנזים.
אשכנזי שאכל מצה עשירה בפסח אכל חמץ?
מה?
אשכנזי, שאכל עוגיה של מצה עשירה.
לא, אבל פה הבעיה שהמצה עשירה היא בעייתית, לא מצד מצה עשירה, זה מה שהסברתי. הם טוענים שיש פה תסיסה של חומרים וגורמים לזה שזה ייחשב חמץ, לא גם לספרדים. כן, אנחנו אומרים עכשיו על חמץ, לא על מה... לכן אני אומר לא להיכנס לזה. טוב, יש הרבה, אני לא יודע... מה?
תמשיך, תמשיך.
טוב.
צריך לזכור גם שהעוגיות האלה לא נעשות מקמח של שמורה.
יפה מאוד. זה פשוט.
זה שמחמירים במצה שמורה...
זה הערה מאוד נכונה. כן, אתה אוכל שמורה, אז מה אתה מתחיל עם כל זה? זה בכלל נכון, זה פשוט. זה פשוט, כן. מה? הקמח הוא לא קמח, הוא לא קמח של מצה שמורה. זה קמח פשוט, זה קמח הכי פשוט שיש. אם אתה אוכל כל השנה פסח חי רגועים, אז מה פתאום תכניס את זה? אבל זה נכון, אתה שומע, זה נכון בלי קשר למצה עשירה. גם בעוגות, יש עוגות, רבותה, יש עוגות של אלית למשל. שהם עשויות מקמח מצה. שם אין בעיה של מצה עשירה. כן? זה כבר קמח מצה. כן? אבל הקמח מצה הזה הוא בעצמו ממצות של ראשון, או, סליחה, אני לא רוצה להגיד, מצות הפשוטות. אז מי שמחמיר זה, מה אתה מתחיל לשחק עם זה? צריך להיות עם שכל, רבותיי, צריך לעבוד עם שכל, לא ייתכן. טוב, רבותיי, נדבר 5 דקות. אתה יודע מה, אולי אני רק אגיד משהו אחד, רציתי לדבר על נושא של שיעורים בפסח, אבל אולי זה כבר ארוך, אז אני רק אגיד משהו שראיתי פה בספר של הרב מנהר, על הרב מנהר, כן? ספר נפלא מאוד, כדאי לקרוא אותו. אני רוצה לדבר, אולי לסיים במה שהתחלתי. יש פה, כדאי לכל אחד לקרוא את הספר הזה, זה ספר נפלא מאוד. הרב מנהר היה גר לפני מלחמת השחרור בעיר העתיקה, יש פה הרבה סיפורים מיוחדים. כידוע העיר העתיקה נכבשה על ידי הירדנים, והם עמדו לפני, ברגע הזה, זה היה בשבת, הם עמדו לפני מצה, ביום שישי, זה היה ממש כמה ימים לפני אחרי הכרזת המדינה, והם עמדו לפני, אף אחד לא ידע מה יקרה, הם יהרגו את כולם, יהרגו רק את הגברים וכו', כן? אז פה היה מסע ומתן עם זה וכולי, אני לא קורא את הכל, כן? כולם אורזים חבילות, כן? אנשים יודעים שהם יצאו עכשיו אולי לשבי, הם לא יודעים לכמה זמן, אפילו הם לא יצאו לשבי, אולי ישחררו אותם, אבל הם לוקחים את כל אחד צריך לחשוב מה לקחת, כן? צריך לארוז בגדים, אמא. אבא עשה כמצוותה ופנה למטבח, בפינה עמדה הטנג'ה, צ'נזה זה קד חרס כזה, להפתעתו לא נזוקה בהפגזות, הרים את המכסה וגילה שהיא מלאה מים. נפלא קרה, אני אתרחץ לכבוד שבת, מדובר על יום שישי. מה אמרה, אם אין לך דאגות אחרות, בוא תעזור לי לארוז בגדים, זה הרבה יותר חשוב. כן. וכולי, אמא התחילה לבכות וכולי. אבא הוריד את המזוזות מן המשקופים שבבית, פתף אותם במטפחת, הכניסן לילקותו, שם כבר היו מנחים ספר התורה הקטן והשס, שמוצאים בית הכנסת וכולי. כן, לוקחים סמיכה וכולי. מה אבא עשה? אל מצווה זו, זכור את יום השבת לקדשו, מה מצווה זו, מה יהיה עליה היום? אלך להתכונן לקראת שבת. הוא עלה שוב למעלה, ניגש לרון הבגדים, הוציא את חליפת השבת, חולצה לבנה מגבת, משך את הגיגית ממקומה תחת למיטה, נכנס למטבח, שם ערך החצה כדת וכדין. אומנם המים היו קרים, אך אם כל נטלה ונטלה שפך על עצמו, אמר, הרי אני מתרחץ לכבוד שבת קודש, וכו'. כל הגברים שם עומדים במגרש, וזה, לוקחים אותם. אבא מרוקן בחופזה את הכיסים, את המפתחות, כן? כי יוצאים מהעיר העתיקה, אין עירוב. את המפתחות הוא משליך, את הממחטות הוא מגלגל לחורגר כאבנה, מצילים אותם ברחובות, ליגיונרים וכו', יורקים עליהם וזה, צעקות, שמחה, כללות ויריקות. עכשיו הוא דן על עצמו, תפילי, אני לא אכנס פה לכל הפרטים. מה לעשות עם השעון? שעון, את השעון צריך הרי בשביל זמנים וכו'. בסוף הוא אומר שאפשר, הוא הוצאה מרשות ישר לאוטובוס דרך מקום פטור, לא ניכנס, דרך רשות היחיד, לא ניכנס לזה. אבל בפרק האחרון, שאני רוצה לבזה אני אסיים, הם זזים, מגיעים לרבת המון. בצהרי היום נצרים האוטובוסים, יש מחנה, מגדל שמירה וכו'. כן? או עכשיו, אבא שהביא את השעון, עכשיו האוטובוסים חונים במרחק מסוים מן השאר. יש אם כן לצאת מרשות היחיד, לעבור דרך קרמלית, להיכנס למקום מוקף גדר. כמה הוא צריך לדעתו להחמיר? אפשר להתווכח על זה. הוא מסיר מהר את השעון ויורה מן האוטובוס בלעדיו. עכשיו הם נכנסים בפנים. אנשים דוחפים, כבר לא אכלו כלום. עם מאומה, המפקד מתחיל לצעוק. מי כאן מוכתר? אתם יודעים מה זה מוכתר, רבותיי? כן, מי המוכתר? אף אלוהים, מי המוכתר? הוא מסתכל על כולם. פני הכל היו שחורות מפיח ומאשן המלחמה, הבגדים שלא הוחלפו מזה שבועיים מובקים. לפתע בלט לעיניו איש אחד, רחוץ למישי, לבוש בגדי שבת, חליפה יפה ונקייה, חולצה לבנה. מי זה הרב מנהר? איש זה היה אבא. ואיני המפקד נחול, אבל אתה המוכתר. צעק, מדוע אינך בא כשאני קורא לך? בן בריי בקיע לו אבא וכולי, בוא חלק מים. מאותו יום ראו בו מפקדי המחנה את המוכתר של השבועים. תושבי העיר העתיקה, הכבוד שרחשו לו עקב גר שיח לא אחת בפתרון בעיות שהתעוררו בין השבועים. זאת ועוד, בשעת המפקד היומי שרח לפעמים שעה ארוכה, כי הליגיונר לא ידע כל כך לספור, וכל פעם הוא היה מתבלבל, מתחיל לספור מחדש, דרש מפקד המחנה שחוואג'ה מן ההר יעמוד על ידו. כך היה פטור מלשבת ישיבה מזרחית על האדמה במשך 9 חודשים עד אשר זכה. וזה, אני קורא את המשפטים האחרונים שכאן. סיפור זה סיפר לי אבא, הספר היא של ביתו של הרב מנהר, אשתו של הרב חיים שטיינר, 3 שנים לפני פטירתו. באותה תקופה כבר חלה והיה עסוק הרבה בחשבון נפש. הוא שאל את עצמו, איך? בעד מצווה של רחצה לכבוד שבת, שקיים פעם אחת ביום הקנייה. בסך הכל מצווה קלה. זכה לכבוד ולזכויות מיוחדות במשך 9 חודשי השבי. הוא חשש שמא ינוקי השכר שקיבל מחשבון זכויותיו, ואולי לא יוותר לו הרבה. לבסוף הגיע למסקנה שמצווה שאדם מקיים בשעת הזעם, כאשר באותו מקום ובאותו זמן אין מי שיקיימנה, ערכה רב עד מאוד. רבותיי, הנושא הזה של הדקדוק בהלכה, יש פה הרבה סיפורים על הנושא הזה של דקדוק בהלכה, זה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו מפסח לכל השנה. יישר כוח.